רוח טובה, שיחות על החיים ברוח ימימה עם יואב הפטוביצר. והפעם שיעור מיוחד למצב בארץ, איך פוגשים מצבי משבר עם כלים רוחניים. בפרק הראשון שמענו איך משנים את נקודת המבט לראייה תהליכית של האירועים. והיום נלמד איך פוגשים, מתקרבים ומבינים דעות הפוכות משלנו. אולי לא נסכים, אבל נוכל להיפגש, להתקרב, ודווקא כן להבין. אז הצעד הראשון זה לחזור רגע להבנה העמוקה שלכאורה אמורה להיות כבר מובנת מאליה, אבל רובנו עדיין לא מיישמים אותה. וזאת היא ההבנה שיש הבחנה בין עמדות, דעות, השקפות לבין עובדות. אז בתקשורת מקרבת קוראים לזה עובדות ופרשנויות. אמרנו שעובדות מוגדרות כמה שאפשר לצלם בווידאו עם סאונד. פרשנויות זה כל מה שאנחנו נספר על מה שראינו בסרט. אז לא נעמיק בזה עכשיו, אבל בלי להבין את הנקודה הזאת לא נוכל לשמוע אף אחד אחר, אם נערבב עובדות עם פרשנויות. אם נאמין שהפרשנות היא עובדה ולא נפריד ביניהם, אנחנו נגיע למבוי סתום. אז ההבנה הזאת היא אפשרה לי ולמורה שלי, סיפרתי לכם בתחילת המפגש שפגשתי אותו עם דעות הפוכות משלי, אפשרה לנו להיפגש. לא להסכים, אלא להיפגש. מתוך מה? מתוך ההבנה שהפרשנויות שלנו שונות, שזוויות המבט שלנו שונות. ובעומק שזה יש גם רובד אחר, שבו יש הבנה שהעולם במהותו הוא אחד, והניגודים זה מתקיימים בעולם המנטלי, במחשבות שלנו, לא במציאות. אוקיי, זה עוד נקודה שהיא מאוד מאוד עמוקה, ורק בתמצית אני אומר לכם אותה עכשיו. אבל כדי שיהיה לזה יישום ותוכלו להשתמש בזה גם במצב הנוכחי, אני רוצה עכשיו, הנה, מתקרב ונוגע כבר במה שקורה בארץ. בואו ניקח את התמצית של המאבק שמתקיים היום בארץ בין עמדות שונות. אז הדוגמאות שאני אביא הן כמובן מצומצמות, מזווית ראייה מסוימת, והמערכת מורכבת הרבה יותר. אבל בשביל להבין את זה, זה מספיק שניגע בזה בתמציתיות. אם אנחנו מסתכלים על הטיעון המרכזי של המפגינים נגד ההפיכה המשטרית, ההפיכה המשפטית, איך שקוראים לזה, אז הטיעון המרכזי שלהם הוא שברגע שיפגעו בכוחו של בית המשפט, על ידי כל מיני חוקים כמו פסגת התגברות, מינוי שופטים, הביטוי של הכוח של היועצים המשפטיים וכולי, אז לא יהיה יותר מי שיגן על זכויות האדם, כי לא יהיה מי שיגביל את השלטון. לפי התפיסה שלהם, זו נקודת המבט שלהם, דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אלא הגנה על זכויות הפרט, על זכויות המיעוט. מתוך זה הם רואים בשלטון שישלוט ללא הגבלות, הריצות של הרוב, ולכן הם אומרים זה לא דמוקרטי. דמוקרטיה זה לא הריצות של הרוב, דמוקרטיה זה הגנה על המיעוט, על הזכויות וכו'. מה הטיעון המרכזי של תומכי הרפורמה המשפטית? הוא זהה. וזה אולי מפתיע שהוא זהה, ואני אסביר, אבל בעצם גם הם מתנגדים לעריצות. אבל איפה העריצות, איפה מוצאים אותה? הם מוצאים אותה בבית המשפט. בית משפט שהוא כופה רעיונות ליברליים עלינו. אני נכנס עכשיו רגע לתוך הנעליים, וזו גם ההזמנה להיכנס לנעליו של האחר כדי להבין אותו. ככה אני אוכל לפגוש אותו. אז בית המשפט, לפי התפיסה שלהם, הוא לוקח לו זכויות של מחוקק, והוא שולל מהעם שבחר מחוקקים לבחור באיזה ערכים הוא תומך ובאילו לא. יש לזה גם שורשים היסטוריים אמיתיים. בישראל אין חוקה, כמו שאתם יודעים, ורק ב-1962 השופט ברק, הוא קבע בפסק דין תקדימי, שהחוק יסוד כבוד האדם וחרותו זה חוק יסוד עם מעמד חוקתי. מעכשיו כל חוק שיסתור אותו, אנחנו נוכל להגיד שאלה הם הכללים. אלו כללי המשחק. אבל המציאות היא שהחוק הזה נחקק כמו כל חוק ברוב רגיל. זו רק הייתה ההחלטה של ברק, שזה יהיה בעצם חלק או משהו תוקף חוקתי, והיו אחרים כמו השופט חשין שביקרו אותו על זה. אמרו לא, צריך שתהיה חוקה, אי אפשר להחליט במקום העם, שזה, אלו החוקים, אלה הערכים שלנו. אז בעצם ברק, לפי הראייה הזאת, הוא עשה, חוקק חוקה, בלי שהיה רוב מיוחד, כמו שמקובל במקומות אחרים בעולם. אז יש פה בעצם, לפי ההבנה שתומכי הרפורמה, לקחו עקרונות ליברליים שאנחנו לא מאמינים בהם, הפכו אותם לעקרונות שעל פיהם עכשיו אתם פוסלים לנו חוקים אחרים. זו עריצות של בית משפט. אז שני הצדדים מחזיקים בהתנגדות לזה שיכפו עליהם את הרעיונות של הצד השני. אז בואו נסתכל על זה ברובד הרגשי, כשלמדנו על דיבור בין האנשים במשפחה או כל צורה של דיבור, אנחנו יודעים שהמילים הם רק, ואני אוסיף לזה גם הרעיונות והשקפות, הם רק הקליפה שמתחתיה יש את הכוח המניע, שזה הרגש. ואם אנחנו רוצים להתקרב זה לזה, אנחנו רוצים להבין מה הכוונה שיש מאחורי הדברים, מה מניע את האנשים. לא המחשבות שלהם, אלא מה מניע, מה כוונתו. כמו שאם אמא אומרת, אל תקשיב לדיבורו, כי דיבורו זה הצורה שלו. אלא מה כוונתו? אז בצד אחד של העם, יש פחד להיות תחת כפייה דתית. לא רוצים שיקפו עלינו, כן לנסוע, לא לנסוע בשבת, מותר להפיל, כן מותר, לא מותר, הזכות אל הגוף, כל הדברים האלה. פחדים מכפייה דתית. מה יש בצד השני? פחד מכפייה אנטי דתית. אז אם תקשיבו לסנטימנטים, למשל, של הצד הזה, אתם תשמעו כל מיני טענות, שנים לא ספרו אותנו, בגץ לא הגן אלינו, כפו עלינו אידיאולוגיות ליברליות, חילוניות, אין לנו בכלל ייצוג בבית המשפט, כשהולכים לבית משפט התוצאה כבר ידועה, אז על איזה שוויון אתם מדברים? אוקיי, אם אנחנו נכנסים בלי לאחוז במה המשמעות שזה, מה התוצאות, רגע מה אנחנו מבטרים, אלא רק לרגע נמצאים באמת פוגשים, את הצד השני, בין אם הוא אלה שפוחדים מכפייה דתית ובין אלה שפוחדים מכפייה אנטי דתית, אנחנו יכולים לראות שיש בשני הצדדים משהו משותף, משהו מחבר. והמשהו מחבר זה התחושה שאין להם מקום, שלא רואים אותם, לא מתחשבים בהם. המפגינים אומרים את זה וגם בצד השני אומרים את זה. זו התחושה בשני הצדדים. לא רואים אותי, לא סופרים אותי, הולכים לכפות עליי. לא מקשיבים לי. ומה עושים אנשים כשאין להם מקום? מה שלמדנו מימימה, וזה נקודה מרכזית, כן? כי ימימה אומרת באחד השיעורים, כי העיקר הוא המקום. הם נאבקים לקיומם, וגם מצדיקים את הקיום שלהם ברעיונות, השקפות ועמדות. ולכן ימימה אומרת בשיעור אחד, את תתני להם מקום, ולך יהיה מקום. ובשיעור אחר, ברוחניות יש גמישות. קבלת האחר כפי שהוא. אתה אינך מתנגש כדי לחיות, אלא אתה נותן לו מקום להתקיים בו, ומקומך להתקיים בו גם קיים. אז התפיסה הבסיסית, הפחד הבסיסי הוא שאם לאחר יהיה מקום, לי לא יהיה מקום. זה השורש של הקושי לשמוע את הדעה האחרת. אם עכשיו אני אשמע את הצורך של השני, אם אני אשמע את הדעה שלו ואני יוכל אפילו להיות באיזה סוג של הבנה אליה, זה אומר שאני נטשתי את המקום שלי. אני עכשיו ויתרתי על הרעיונות שלי, על מה שאני צריך. זה מאיים על הקיום שלי. וכאן אנחנו כלומדים, כלומדות, אנחנו מוזמנים לראות את המציאות בעיניים אחרות. כדי להיפגש עם האחר צריך להשתמש ביכולת שלנו להיות באמפתיה. זאת אומרת, כמו שאמר אחד המורים שלי, להיכנס לג'ונגל של הלב של השני. בלי הנשק של הביקורת. לזמן מסוים להיות בצד השני, להסתכל מתוך העיניים של השני. כי רק הסתכלות כזאת, היא יוצרת את החיבור בין הבתרים. זה מחייב בעצם לשחרר את מה? את העמדת הצודק או הצודקת. כן, כשאמא אומרת, כשהצודקת התואה. למה קשה לנו לשחרר את עמדת הצודקת? כי העמדה הזאת היא מגינה עלינו מפני שינוי. היא מגינה ולכאורה מפני ויתור על עצמנו. היא נותנת לנו את התחושה הזאת של הכוח, ולא של החולשה. אבל כשאני מסכים להיכנס לנעליים של השני, אני לא חלש, אני מאוד חזק. זה אומר שיש לי גרעין פנימי שיכול להיות בנוכחות המחשבות והרעיונות של האדם האחר בלי שזה יאיים עליי. כי מה עושה הצודק או הצודקת? ויש לנו עכשיו מאות אלפי צודקים וצודקות, או מיליונים. הצודק יוצר ניתוק מהצד השני. למה? כי הוא צודק והשני טועה. הוא לא באמת יכול לשמוע אותו, הוא לא שומע אותו. לכן ההקשבה האמיתית, וזה הזמנה עכשיו, ההזמנה עכשיו לפחות ללומדות וללומדים, הקשבה אמיתית היא הקשבה אמיצה. כי אני בא בלי הצודק, אני בא בלי לדעת, לפחות לרגע, ברגעים האלה שאני מקשיב, אני בא ואני מוכן לשמוע דברים שיגרמו לי אולי לשינוי, לתזוזה במערכת שלי, להכרה בקיומו של חלק אחר בתוך המערכת החיים, שעד עכשיו אני התעלמתי ממנו. כן? אני בתודעה שלי לא הייתי במודעות כל כך גדולה לתחושת הקיפוח, לתחושה שלא סופרים אותם, שלא רואים אותם, שקופים עליהם בעצם רעיונות כאלה. זה לא היה בתודעה שלי. כי אנחנו חיים במצב שהוא על סף משבר במשך עשרות שנים, כי הקונפליקטים נמצאים שם, אבל כשאין משבר, אז הדברים מוחלקים, כל פעם עושים פשרה פה, פשרה שם. זה המתנה של המשבר. המשבר פתאום מעלה את כל הכוחות, ואם לוקחים אותו כהזדמנות, אז זה מאפשר לנו לשמוע את כל הקולות, כדי שתבוא שם ההתחדשות הזאת. יש פה נקודה נוספת שהיא חשובה להבין, והיא תעזור לכם להיות או לנסות להתקרב בקשב לעמדות שהן שונות משלכם. כי הרי במוח שלנו גם יש השקפות שונות. אם אנחנו מסתכלים על המבנה של המוח, יש לו שתי מספרות, אז לא ברור כמה מדויקת ההבחנה בין ההמיספרות, כל פעם יש תיאוריות חדשות, אבל בגדול אפשר לראות שבצד אחד יש אישיות שרואה את העולם באופן אנליטי, לינארי, מילולי, זה נחשב הצד שמאל, והצד ימין יש לו תפיסה אחרת, תפיסה של אחדות, כרגש, תחושה. אז בעצם זה שתי נקודות מבט, שתי פרשוניות שונות לגמרי של המציאות, והן נפגשות. יש מערכת של קשרים בין שני חלקי המוח, נפגשות והן תורמות זו לזו, מיוצרות איזה תפיסת עולם מורכבת. אז מי שרוצה להעמיק, שיקרא את התקף התובנה שלי של ג'יל בולטה טיילור, זה מקום טוב להעמיק ולהבין את ממש את ההבדלים בין התפיסות. אז כשאנחנו חושבים על עם הצד השמאלי של המוח, אנחנו חושבים בעמדות מנוגדות. זה תמיד המבנה שם, יש את זה וכנגדו, כן ולא. אבל הטבע, העולם, הוא חיבור של כל הצדדים, הוא הוויה אחת. ככה זה בעם וככה זה גם בתוכנו. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הפנימיות שלנו, וזה גם יכול לעזור לנו כדי אחר כך להשליך את זה על מה שקורה בעם. בתוכנו, בכל אחד מאיתנו, יש דעות שונות, השקפות שונות, יש התנגשויות בין רצונות, יש ריבים בין הלב לשכל, ולפעמים יש כאוס שלם, הפגנות וניסיונות השתלטות וניסיונות חקיקה כאלה ואחרים בתוכנו, כל פעם אנחנו מנסים לקבוע כללים נגד חלק אחר בתוכנו. אז אם אנחנו מסתכלים על המבנה המוח, לפעמים שואלים למה בעצם הוא לא בנוי כמוח אחד, למה צריך שני חלקי מוח, למה צריך שתי תפיסות מציאות שונות שגרות אחת ליד השנייה. והתשובה היא שדווקא השונות היא מאפשרת את הראייה המלאה יותר של העולם. כי אם אנחנו רוצים ליישם את זה עכשיו בהתבוננות שלנו על העם, על האדם, אז אנחנו יכולים לראות את המשמעות העמוקה של הקיום של השונות ונתינת מקום לכל קול. יש ספר נפלא, השד הנזירה והילד הקסום, ספר שבו היא מלמדת את הגישה שנקראת Voice Dialogue, דיאלוג בין הקולות השונים. ואני רוצה לקריא לכם מה היא כתבה שם, כי היא כתבה את זה בצורה מאוד יפה. היא כותבת, ממרחב המודעות קל לראות שיש מקום לכל דמות ושכל דמות היא לגיטימית. כמו שיש בטבע מקום לחיות שונות או לעצים שונים, כל עץ ייחודי ושונה משאר העצים. אולם מזווית ראייה זו, האורן אינו טוב מהברוש או מהאלון. היכולת להתבונן ממרחב המודעות עוזרת לראות את החיים ואת עצמנו כמרקם, ומטפחת ראייה הוליסטית ואקולוגית של עצמנו. אז מרחב המודעות זה מה שאנחנו קוראים לו ההכרה צופה. מה מאפיין את ההכרה הצופה? זה התנאי הראשון שדיברתי עליו בתחילת השיעור, שהיא לא במרחב של דעות ופרשנויות. היא לא מזדהה עם העמדה הזאת או עמדה אחרת. היא לא מזדהה עם הקול הביקורתי בתוכי, הקול המרצה, הקול השופט, הקול המנהל, הקול שמגונן. יש הרבה מאוד קולות בתוכנו. אז היא לא מזדהה עם אף קול. וכשאנחנו לא מזוהים עם הקולות השונים, אז גם ההפרדה בין טוב לרע נעלמת. אני מפסיקה לבקר חלקים בתוכי. ואני רואה את כל החלקים כמגוון של קולות פנימיים. כפי שהם, יש לי קול כזה, יש לי קול כזה. אפשר לדמות את זה גם בדימוי להריג צבעוני, כן? לשטיח. שכל חוט בו יש לו חלק ביצירת ההריג. אם אנחנו נוציא חוט אחד מההריג, נגיד זה לא לגיטימי, זה לא לגיטימי, זה לא לגיטימי, השטיח מתפרק. או נגיד בדימוי אחר שהוא יותר קרוב למציאות הפוליטית, אספה של חבר מנהלים. אם אנחנו לא נשמע את הקולות של כל החבר מנהלים, אלא רק את היושב ראש, אז אנחנו מפסידים הרבה ידע. המערכת כבר לא תהיה שלמה ועשירה. כן, אומרים על זה, אומרים את זה על פוטין למשל, שהוא התחיל להתנתק מכל המעגל שסביבו. אז פחות יש, המערכת מתפקד הרבה פחות טוב. אז לחיות באופן מלא וגמיש, זה להכיל את הדמויות השונות, ואת הקולות שהם מנוגדים בתוכי. ואותו דבר תקף גם לעם. להכיל דמויות מנוגדות שמופיעות לכאורה, הם לא אני, לכאורה הפוך ממני, אבל הן מחזיקות בתוכם ידע. מחזיקות בתוכם הדמויות האלה, דברים שתורמים למכלול, שאנחנו כרגע לא יכולים לראות אותם. אז כשאנחנו מחזיקים בעצם את החוויה של האדם האחר בתוכנו, כמו שעשיתי קודם בצורה קצרה, בניסיון לראות מה מייצא כל צד, ואנחנו זוכרים, כמו שאימא לימדה אותנו, שהוא לא שונה מאיתנו במהותו, כן? כל פונה אליך אינו שונה ממך, אז יכולה להיווצר ברית מחודשת, איזה חיבור ברובד שהוא מתחת להשקפות. זה מזמין אותנו בעצם לא לאחז בעמדה שלנו. לא לאחז, אני מתכוון באופן שהוא דוחק ומתכחש לכוחות האחרים. אנחנו יכולים להישאר עם העמדה שלנו, בהחלט. למה? כי אנחנו מבטאים קול. הקול הזה חשוב. לא משנה איזה קול תבטאו, הוא חשוב. אבל אנחנו לא מתכחשים לקולות האחרים. זה השינוי. השינוי זה בעצם עבודה פנימית, לפתוח את הלב מול מה שנראה לנו שהוא מאיים וסוגר עלינו, וככה יוצאים ברית, ככה מחדשים את הברית, את הקשר בין חלקים שהם חצויים. וזה לא יכול להתקיים ברמה של פוליטיקאים, זה כל אדם ואדם צריך לעשות את זה בתוכו. כמו שאמרתי, אני חוזר על זה, אנחנו לא מתבקשים לוותר על העמדות שלנו. אם אתם תומכים ברפורמה, תתמכו ברפורמה. אם אתם תומכים בהפגנות, לכו תפגינו. תשמיעו את הכל. ככה אנחנו לא מעלימים את הצבע, את החוט שלנו מהאריג. אבל אנחנו מבטאים את העמדה שלנו, ובו זמנית גם נותנים מקום לעמדה הנגדית. לתת לשני מקום להתקיים בו, ומקומך להתקיים בו גם קיים.